הכל חי אונליין 93fm.co.il דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
אנו בתוכנית נוספת, דרך חיים, שבתחילתה פינתנו הקבועה לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים, עד לפסיקתה בסייעת הדשמיה, הלכה למעשה. כדרכנו נקדיש את דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל, ונקדיש את דברי התורה לרפואת אותם פצועים מאותו פיגוע רצחני באר נוף לפני מספר שבועות. הקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה במהרה בתוך שאר חולי ישראל. נודה בראשית הדברים לטכנאי ולמפיק המסורים סגי פרלמוטר, רב דוד קליגר, שנמצאים כאן איתנו באולפן ודואגים שהתוכניות ייצאו כדבאי על הצד היותר טוב. אנחנו נלמד הערב מעט מדיני חנוכה. הצטברו מאות שאלות דרך האתר, דרך מסרונים, דרך פקס. אנחנו ננסה בהמשך לגעת במידת האפשר בזמן המועט העומד לרשותנו. נלמד מעט מדיני חנוכה, נצא כעת לפינתנו, נקדיש את הדברים כאמור לרפואת כל חולי עמו ישראל, ויהי רצון שנזכה לניסים ונפלאות בימים ההם בזמן הזה.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
ברשות המאזינים, ניגע במספר נקודות בהלכות חנוכה הלכה למעשה. יש דין בהלכה, דין שנכתב עליו רבות, ספרים נכתבו סביב הסתירה בדין, ההכרעה בדין, ההגדרה, הייתי אומר ליתר דיוק, בדין אחסנאי. אחסנאי פירושו של דבר אדם שמתאחסן אצל חברו, אצל קרובי משפחתו, בבית מלון, בבית הערכה. מה דינו בדין חנוכה? נקדים ונאמר שכדי לקבל דין אחסנאי, יש צורך בבית תנאים. התנאי הראשון, להתארח ללא תמורה, ללא תשלום. אם האירוח קשור בתשלום, ממילא אתה לא אחסנאי, לא מאחסנים אותך. אתה בא לבית, שילמתי על המיטה, שילמתי על האוכל, שילמתי על השירות, שילמתי על המקום. אף אחד לא יכול לומר לי קום ולך. וממילא דיני כבעל הבית על אותו מקום קטן שזו חלקתי, זה מקומי. אם אני לא משלם ללא תמורה, דיני כאדם שמתאחסן אצל חברו, והכותרת שלי היא אחסנאי לעניין הלכות חנוכה, שתכף ניגע למי נפקמין, למה דברים אמורים. התנאי השני כדי לקבל את אותו כותרת של אחסנאי, שהמארח שמארח אותי בביתו, בחינם כאמור, הוא מדליק בעצמו את נרות החנוכה. אם המארח לא מדליק בביתו את נרות החנוכה, מכל סיבה שהיא, מסיבה שהוא יוצא באותו זמן ומתארח אצל אחרים וישן אצל אחרים וצריך להדליק שם, או שהוא לא מדליק ושמאחרים מדליקים עליו, במקרה שכזה לי אין דין של אחסנאי. מדוע? כי אני תופס את מקומו של בעל הבית. בבית הזה אין נרות חנוכה שדולקים. מכיוון שאין נרות חנוכה שדולקים, אני צריך למלות את החלל, את החסר, את חובת הבית, נר איש וביתו, להדליק כאן נר חנוכה. אם שתי התנאים האלו התקיימו, כאמור שאני לא משלם, והבעל הבית מדליק את נר החנוכה, דיני כאחסנאי, שמצטרף אל נרותיו של בעל הבית. מכיוון שבדברים האלו יש הרבה ערבוב והרבה בלבול, חשוב להגדיר את הגדרות האלה הלכה למעשה. לאחר ההקדמה הזאת נוסיף את דברי מרן בבית יוסף. מרן כותב כך, אם אשתו של אדם מדליקה בביתו, מדליקה עליו בבית, בבית שלו היא מדליקה עבורו, והוא מתארח אצל אדם אחר, אדם שבמהלך הימים האלו, באחד מהימים האלו, לא נמצא בביתו. החובה של אשתו להדליק בבית נר איש וביתו, אני נמצא כעת במקום אחר, אשתי פותרת אותי ידי חובת המצווה בזה שהדליקה את נרות החנוכה בביתי שלי, כי בבית שלי דולק נר חנוכה. אפילו אם אני אתעקש ויאמר במפורש, אני לא רוצה לצאת בהדלקה שלה ידי חובתי, זה לא מועיל, היא הוציאה אותי ידי חובת הדלקת נר חנוכה, כי בביתי שלי יש נר חנוכה דולק. איכן אני נמצא? אני נמצא במקום אחר. אני אחסנאי, אני מתארח. במקום שאני נמצא, מדליקים את נר החנוכה. המקום הזה לא משולם על ידי, לא מתוגמל על ידי האירוח. ממילא, עליי הדליקו בביתי, ובמקומי מדליק אחר, אני נפטר בכלל מידי חובת הדלקת נר חנוכה. על דברי הבית יוסף האלו שכעת אמרנו, שאם האישה מדליקה בביתי ואני אחסנאי במקום אחר עם התנאים שהקדמנו, אני נפטר מהדלקת הנר, חלקו רבים, כפי שביאר מרן המשנה ברורה, כדברי בעל ערוך השולחן, בחנוכה הרי יש דין מהדרין. ממילא, לפי דין מהדרין, ולא מעיקר הדין, אומר ערוך השולחן ומרן המשנה ברורה, אפשר כן להדליק לבד, אפילו לכתחילה. זו הכרעה של מרן המשנה ברורה. לכן, אפילו שאשתי מדליקה עליי בביתי, ואני נמצא במקום אחר, אני כן יכול להדליק לבד בעצמי איכן שאני נמצא. נוסיף את דברי המנחת יצחק, שכשאדם נמצא במדינה אחרת, ואשתו מדליקה עבורו נר חנוכה, הרי אצלי עדיין לא הגיע זמן ההדלקה, אז ודאי שאני לא יוצא ידי חובה בזה שהיא הדליקה בביתי עבורי, כי אני עדיין לא הגעתי לידי חובת המצווה, כי השעות כאן עדיין לא הגיעו לידי חיוב. לומר, אני נמצא בניו יורק, יש הפרש של כשבע שעות אחורנית, היא הדליקה, אבל חובת גברה שעליי עדיין לא הגיעה. נוסיף את דברי הראשונים, אנחנו מוסיפים עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט על דין אחסנאי, כדי להכריע בסוף דינים הלכה למעשה. נוסיף כאמור את דברי הראשונים, שעל אף שמדליקים עליי בביתי, עדיין את ברכת הנס שעשה ניסים וברכת שהחיינו אני מחויב לברך בעצמי. היא הדליקה עבורי, בני הגדול, ביתי הגדולה שנמצאים כעת בבית, הדליקו עבורי. בבית יש נר דולק, חובת הבית שיהיה נר דולק קיימת, אבל עדיין יש עליי חובה לומר את ברכת שעשה ניסים, אם כי לא אמרתי ברכת להדליק, כי הדליקו עבורי. חובתי לומר שהחיינו, כי אני צריך להודות על הניסים שזכינו ולהודות על הנס. מכל ההקדמות האלו נשכיל ונבין. כיום יש שמן למחביר, יש שמן בשפע. אדם יכול להדליק נר חנוכה גם כשהוא אחסנאי עם התנאים שאמרנו לפני כן. זאת אומרת, אתה מתארח ללא תשלום. נותנים לך להיות בבית, באותו מקום שאתה מתארח ללא תשלום. והבעל הבית במקום שאתה שואה, גם מדליק בעצמו נר חנוכה, שזה התנאי השני בדין אחסנאי, הוא מדליק בעצמו את נרות החנוכה. אשתי מדליקה עבורי בביתי את נר חנוכה. אז למעשה, יש כאן את כל דיני אחסנאי, מדליקים עבורי בביתי. בבית שאני מתארח אני לא משלם, ומדליקים שם בעצמם נר חנוכה, בכל זאת אני יכול להדליק מדין מהדרין לכתחילה. כמובן שהדברים נאמרים רק לדעת פוסקי אשכנז, מרן הרמ"א, שבבית אפשר להדליק כפי מספר הנמצאים, כפי מספר בני הבית, כל אחד יכול להדליק נר לעצמו. אלו שפוסקים כדעת מרן השולחן ערוך, בני ספרד שפסקו כדעת מרן שבבית דולקת מנורה אחת ולא מערבבים ביחד מנורות נוספות, אלו בוודאי שבמקום שכזה לא יוכלו להדליק נר חנוכה גם אם הרצון שלהם גדול. מה שהם עושים, הם משתתפים בשמן, נותנים סכום של חצי שקל, בערך חצי שקל, כדי להשתתף בסכום השמן שידלק בחצי שעה הראשונה, וגם להשתתף בפתילות, שלי חלק גם בפתילות, ככה כותב הריטב"א בתשובות, וממילא אני חלק מהדלקה של בעל הבית. אבל לבני אשכנז שפוסקים כדעת מרן הרמ"א, אני יכול להדליק בעצמי עם כל זה שבעל הבית הדליק, עם כל זה שמדליקים עליי בביתי. יש עצה טובה גם לדעת מרן הבית יוסף, שכותב את מה שאמרנו לפני כן, שאם מדליקים באותה שעה עליי בביתי, שאני לא יכול להדליק בשום אופן, להקדים להדליק לפני אשתי. זאת אומרת, אשתי מדליקה בצאת הכוכבים, אני אדליק בזמן השקיעה, שהדעה של הרמב"ם אומרת להדליק דווקא בשקיעה. אז נגענו בדין אחסנאי, להסביר באריכות למאזינים, שדין אחסנאי שאנחנו רגילים לשמוע אותו כל כך הרבה, יש לו תנאים. ולאחר התנאים האלו, בזמננו ההכרעה של הפוסקים, שעדיין אתה יכול להדליק בעצמך, אפילו שהתמלו כל התנאים, או להשתתף בשמן ולהיות חלק מן ההדלקה. אנחנו נצא כעת להפסקה קצרה, את פינתנו לעומקם של דברים למדנו מעט מדיני חנוכה, נמשיך לאחר מכן בשאלות רבות, לאו דווקא בדיני חנוכה, עם כל זה שזה עניינו של יום, אבל פריאת בלחוב מצווה צריך לקיים גם כן בחנוכה. אז אנחנו ניגע בשאלות נוספות, נצא להפסקה קצרה, כבר שווים אליכם המאזינים בתוכניתנו.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, נקדיש את הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם אותם שמות שאתם המאזינים שולחים ושלחתם. כמה שאלות בהלכות חנוכה, מאזינים על הקו, אנחנו רגע להתייחס בשאלות מן האתר, שאלות הלכה למעשה בעניינו של יום. מה המקום העיקרי להדלקת נר חנוכה? האם מקום השינה או מקום האכילה? לכאורה זו מחלוקת בין בני ספרד לבני אשכנז, ואומר בין דעת מרן השולחן ערוך לדעת מרן הרמ"א. הדברים לא מדויקים, ונבאר מדוע. גם אם יש מי שחולק על דברינו, יסתכל לרגע במקורות ויבין שהדברים לא כפשוטם. מרן השולחן ערוך כותב שאורח ובן אצל אביו, העיקר הוא היכן יושן הבן והיכן יושן האורח. כך כותב מרן השולחן ערוך, לכאורה דברים פשוטים, מקום השינה הוא המקום העיקרי. כותב מרן הרמ"א עליו שכיום שמדליקים בתוך הבית, מקום האכילה הוא העיקר, וכך נוהגים הלכה למעשה. זאת אומרת שמרן הרמ"א מסביר שהסיבה שמרן השולחן ערוך פסק שהעיקר מקום השינה, הסיבה לזה מכיוון שהבית הוא המקום העיקרי. ומכיוון שהבית הוא המקום העיקרי, מקום השינה הוא הקובע. אבל כיום שמדליקים בפנים, הניחו על שולחנו ודיו בגלל שעת הסכנה. מה שהיה בזמן הרמ"א פחד מלשים, כמו שכתוב כבר בגמרא במסכת שבת, לשים את הנר בחוץ בגלל הגויים, מקום האכילה הוא העיקר. מבאר הגאון בעל מנחת יצחק, שכיום שמדליקים בפנים, אין את הטעם שכותב התור, שהוא טעמו של מרן, כפי שכותב מרן המשנה ברורה, שיש חשד. כשאני מדליק בצורה שלא רואים את הנר חנוכה, יחשדו בי. למה אתה לא מדליק נר חנוכה? אנחנו חוששים שאתה לא מדליק. הנה, לא רואים את החנוכיה. אבל כיום שאנחנו מדליקים את הנר חנוכה בתוך הבית, מניחו על שולחנו ודיו, לא יראו את הנר חנוכה בחלון, יגידו נכון. הוא מדליק נר חנוכה ליד הדלת בתוך הבית, על שולחנו ודיו. אין את עניין החשד. זה למעשה מה שכותב מרן הרמ"א. הוא לא בא לחלוק, הוא בא לומר גם לדעת מרן, שכיום העיקר זה מקום האכילה. זו נקודה ראשונה. נוסיף עוד שגם מרן, כשכותב מקום שינה, הוא מתכוון למקום קבע ולא מקום ארעי. זו ההגדרה שלו. לא מתכוון לומר דווקא איפה שאתה יושן, אלא איפה שהקביעות שלך. מכוח ההקדמה הזאת נבין הלכה למעשה כך, שאדם שיש לו לדוגמה שתי דירות, יש לו דירה אחת בסחירות, דירה אחת ברכישה, יש לו כל פנים שתי דירות. באחת הוא יושן ובאחת הוא אוכל. אברך מיד אחרי החתונה שלו, הוא אוכל אצל הוריו או אצל הורי אשתו, אבל הוא יושן בבית, אז יש לו למעשה שתי דירות. באחת הוא אוכל כל יום, הוא מגיע לשם בצהריים, בבוקר, בערב, אוכל, ובבית שלו הוא יושן כמובן. יש לומר שזו מחלוקת מרן והרמ"א. האם מקום האכילה אצל חמיו וחמותו אצל הוריו הוא המקום שהוא ידליק את נרותיו, או בבית שהוא יושן, מקום השינה? אפשר לומר שגם למרן אפשר להקל ולהדליק במקום האכילה, כי כאמור כיום אין חשד בכלל. אז לכן זה לא חד לבוא ולומר שלפי דעת מרן תדליק בבית, ולפי דעת מרן הרמ"א אתה יכול להדליק אצל ההורים. זה לא נכון. ומדוע זה לא נכון? כי גם לדעת מרן הרמ"א, השולחן ערוך, אין כאן עניין של חשד, ואתה יכול להקל לכאורה במקום האכילה אצל ההורים. כשלאדם יש דירה גם שהוא אוכל בה וגם שיושן בה, ודירה אחרת באקראי לשינה, אדם שמתארח בדירה, רק לישון. זה ודאי שגם למרן מדליקים במקום האכילה. אבל אמרנו שמרן אומר דווקא מקום שינה. אבל הסברנו שלא הכוונה במרן דווקא מקום שינה איפה שאדם הולך לישון שנת קבע של לילה. אלא הכוונה איכן הקביעות שלך, ההריות של השינה הזאת היא לא נחשבת במקרה הזה לקבע, בוודאי שתדליק במקום האכילה. כשלאדם יש לדוגמה במהלך החנוכה אוכל אצל ההורים, זה נחשב לאקראי. לכול העלמה, ודאי שהוא מדליק בדירה שבה הוא אוכל ויושן. למה? כי אצל ההורים הגענו למסיבת חנוכה, כולם ביחד, אוכלים, נוטלים ידיים, מזמנים על הפת, וודאי. אבל עדיין זה נחשב להראי. תדליק איפה שאתה נמצא בדרך קבע, לפני שאתה יוצא להורים, תדליק איפה שאתה נמצא. אדם שהולך להוריו לשבת, במוצאי שבת, חוזר חזרה לביתו, על כך נחלקו הפוסקים. אנו מחרים כדת מרן רב שלמה זלמן אוירבך. שגם לדעת הספרדים וגם לדעת האשכנזים אפשר להדליק מוצאי שבת אצל ההורים. שאלה שואל מדוע? הרי אני חוזר חזרה הביתה. התשובה, אתה היית במהלך כל השבת אצל ההורים. שם ישנת, שם אכלת, אתה גם מלווה מלכה שם האוכל. זה נחשב לקביעות. כשרגע שאתה רוצה לחזור חזרה הביתה, אתה חוזר חזרה לביתך. אבל עדיין, ודאי שמקום הקביעות שלך הוא אצל ההורים, ולכן אתה יכול לכתחילה להדליק שם נר חנוכה. מי שרוצה להחמיר על עצמו ולהדליק נר חנוכה גם בביתו בלי ברכה לאחר מכן, יכול להחמיר לעצמו בתנאי שהוא מדליק נר חנוכה באופן שרואים. זאת אומרת שהוא מדליק על החלון, אז ממילא הוא חושש לחשד. אבל מדוע אין היום מקום לחשד? או שיחשבו שהוא מדליק בתוך ביתו. או שיבינו שבשבת הוא לא היה בביתו, והוא ממילא הדליק במקום אחר. אז לכן גם מי שרוצה לבוא ולהחמיר מוצאי שבת ולהדליק בביתו, יכול להדליק בלי ברכה. האם אישה חייבת בהלל בחנוכה? שנה שעברה הרב הכריע בדבר. אינני זוכר שנה שעברה מה הייתה ההכרעה, זו מחלוקת עצומה בין האחרונים. יש דעה של מרן היביע עומר, שמביאים רמב״ם, שמוכח ממנו בפשטות שנשים פטורות, זו מצוות עשה שהזמן גרמה. כל מצוות עשה שהזמן גרמה אישה פטורה, לכן גם הלל שיש חובה ותקנו חז"ל לומר הלל והודעה, ימי הלל והודעה, האישה פטורה ממנה. לעומת זאת, רבי מאיר אריק במנחת פיתים ומרן הרב אוזנר שליטה בשבט הלוי מכריעים על פי התוספות כלא, לא כדעת הרמב״ם, אלא שנשים כן חייבות. מדוע? שהן היו באותו נס. לכן נשים אשכנזיות, נאמר מעבר לזה, בזכות אותה אישה זכינו לאותו נס, בזכות יהודית. לכן נשים אשכנזיות בוודאי שיכולות לברך על ההלל. אפילו שמגן אברהם משמע שמצוות עשה שהזמן גרמה שהיא רק ברכה, הן לא מברכות, אבל כותב הישועות יעקב בסימן תפחב ב' שהיא כן יכולה לברך על הלל. אנשים הספרדיות לא יפסידו מלומר הלל, אבל יאמרו את זה בלי ברכה. שאלה נוספת, בעזרת השם בני מתחתן בחנוכה, הוא שואל מה לעשות ביום החופה, איכן להדליק, דבר ראשון מזל טוב. לגבי השאלה, דודי זקני הרב אלישיב זצ"ל היה מורה שאם החופה תהיה לפני השקיעה, אז לאחרי החופה תיסע לדירה, הדירה שבה תהיה לאחר סיום החתונה, ושם תדליק נרות. לאחר החופה נוסעים דקה, מדליקים נרות חנוכה, בדירה ששם אתם תהיו מעכשיו והלאה. כמובן שאם אתה מדליק בתוך הבית, תדאג שיהיה עוד אדם איתך בתוך הבית, כי פרסום הניסה. אחרת למי אתה מפרסם את הנס? אם אתה מדליק על החלון, אין צורך שמישהו יתלווה איתך ביחד. זוהי דעת שר התורה מרן זצ"ל, זכר צדיק לברכה מרן הרב אלישיב. אבל ההכרעה הפשוטה של מורה ההוראה היא לא כדעת דודי זקני מרן הרב אלישיב, אלא להדליק באולם לכתחילה בחדר איחוד. הרי דעת אמר שם שמכיוון שאתם משלמים על המקום, הרי אתם סוחרים את האולם לאותו לילה. ממילא אתה נחשב לבעלים של המקום. הרי אתה גם תאכל שם, גם שכרת את המקום. לכן ההכרעה של מורה ההוראה, כך מורה מרן הרב אוזנר, תדליק שם לכתחילה בחדר איחוד. ראוי לאכול גם בחדר איחוד, כדי שהמקום יחשב גם למקום אכילה. בוודאי שהכוונה לאכול רק לאחר הדלקת נר. אז הדרך היא לאחר החופה, ללכת לחדר איחוד, לאחר מספר דקות, להדליק שם נר חנוכה, ורק לאחר מכן לאכול. אם החופה תהיה אחרי השקיעה, אז אתה צריך להדליק בבית של האבא שלך או בבית שבו תהיה לאחר סיום החתונה, ורק אז לצאת לחופה. הכלה תסמוך על הדלקת נרות של אביה. כל מה שאנחנו דיברנו זה במקרה שהחופה תהיה לפני השקיעה. אבל אם החופה תהיה אחרי השקיעה, צריך להדליק נרות חנוכה לפני החופה. שאלה נוספת, לא הבנו מה אני צריך להקנות למערך שלי באותה פרוטה. צריך להקנות למערך קצת יותר מהשמן שאדם רגיל להדליק לכבוד נר חנוכה. זאת אומרת ככה, אם אדם רגיל להדליק לנר חנוכה שמן שדולק 3 שעות, יקנה שעה מתוך סכום השמן הזה, יקנה אותו עבור המתארח, עבור האחסנאי, אבל גם, כמו שאמרנו לפני כן, צריך, לפי דברי אישות הרשב"א, קצת גם כן מהפתילה להקנות. שאלה נוספת בלכות חנוכה, ולאחר מכן נעשה הפסקה קצרה, ונמשיך הלאה בשאלות בדינים נוספים, שאלות רבות. מה אני נוהג כשאני מדליק בפנים? האם אני מקפיד על הזמן? הרי הפרסום הניסה הוא רק למשפחתי. מרן הרמ"א כותב שטוב להחמיר. על אף שאתה מדליק בתוך הבית, ואתה נוהג כמנהג חסידים, כמו שכותב באריכות הבני יששכר להדליק בתוך הבית, והפרסום הניסה הוא רק לבני הבית, אז לכאורה יצד לבוא ולומר, מה לי שאני מדליק בשעה הנקובה לפי השקיעה הוצאת הכוכבים, או שאני אדליק ב-11 בלילה כשהם ערים. אומר הרמ"א, אם כל זה יש זמן שהוא לכתחילה להידורה של מצווה. לכן לכתחילה תקפיד דווקא על הזמן, תתפלל קודם ערבית, ורק לאחר מכן תבוא הביתה, תדליק נר חנוכה. לעומת זאת, אלו שמדליקים בחוץ, יש דיון האם קודם כל עדיף שמדליקו נר חנוכה ואז יתפללו ערבית, לאלו שמדליקים בצאת הכוכבים, או שעל אף שמצוות מעריב את הדירה, משום פרסום הניסה, קודם כל להדליק נר חנוכה, ורק אחר כך לצאת לתפילת ערבית, שבתוכה יש מצוות קריאת שמע שהיא דאורייתא. אבל אתה שאתה מדליק בפנים, ודאי שתתפלל תפילת ערבית בזמן, כי היא תדירה, כי יש במצוות עשה של קריאת שמע, ורק לאחר מכן תיגש ותדליק את נרות חנוכה בתוך הבית. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ולאחריה, בעזרת השם, יחד נלבן שאלות נוספות שאתם המאזינים שלחתם דרך האתר, דרך...
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. שאלה שנשלחה לפני מספר שבועות, האם אפשר לתת מכספי מעשר לנכדים בני תורה? שמענו שמרן הרב אוזנר אוסר בדבר. זה לא נכון. ההפך, מרן השבט הלוי פוסק בחלק A שכן מותר לתת למשפחה שהם בני תורה. אבל מרן הרב אוזנר פוסק שגם את הילדים שלך, הבנים, לא רק הנכדים, שמעל גיל 6 אפשר לפרנס מכספי מעשר. החיוב לפרנס ילד מעל גיל 6 הוא רק מדין צדקה. זה לא מצד חיוב. הכלל שמנחה אותנו בדין כספי מעשר, נאמר כאן כלל וממנו נקיש מן הפרט אל הכלל, הכלל שמנחה אותנו שכל דבר שהוא חובה, אי אפשר לתת אותו מכספי מעשר. דבר שהוא לא בגדר החובה, ואני יכול להחליט אם לעשות אותו או לא, על אף המעליותא שבדבר, אבל אין בזה חובה, זה לא כמו לולב, שזה חובה גמורה, ותפילין שלא קונים מכספי מעשר, אלא זה צדקה. אז אני יכול להכריע שאת כסף הצדקה אני אתן מכספי מעשר. ולכן, הילדים מעל גיל 6, שכל חובתי 6-7, תלוי מחלוקת הפוסקים שאני מחויב לפרנס אותם רק מדין צדקה, ולא מדין חיוב, אני יכול לתת גם כן מכספי מעשר. אז לא רק שהשואל שאל לגבי נכדים שבני תורה, הילדים שלכם בעצמם, מעל גיל 6 אפשר לתת, גיל 6-7 אפשר כבר לתת מכספי מעשר, כך פוסק מרן הרב אוזנר. אגב, כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן רשנן א', שילדים מעל גיל 6-7 זה מדין צדקה. זה לא איזשהו דעה צדדית. אבל האגרות משה חולק על מה שכעת אמרנו, בחלק יורה דעה, לטענה שלו כיום, שעד החתונה, מקובל בציבורים חרדיים שהילדים לא עובדים. הילדים יושבים והוגים בתורה, וכל עולמם זה תורה, וכל מרצם ניתן לדבר, ולא כבעבר שביקשו מילדים לצאת, לעבוד, לעזור לפרנסת הבית, זה חלק מהכתובה לפרנס את ילדיו. זה התחייבות מהבעל האישה, שהילדים שבעזרת השם יוולדו, אנחנו נפרנס אותם עד חתונתם. זה מה שמקובל היום, זה הדבר הנכון כשהרחוב מלא ב... נאמר זוהמה שכזו, אז ודאי וודאי שאנחנו רוצים לשמור על הילדים שלנו בתוך אוהלי שם ועבר, בתוך אותה קונחייה ששם שורה שכינה, אם פגע בך, מנובל זה, משכהו לבית המדרש. לכן היום זה נפח להיות למשהו שהוא חלק מעצם הדבר, ואי אפשר לבוא ולומר שילד מעל גיל 7 זה רק מדין צדקה, אלא זה מדין חיוב, בפרט במקומות שזה מחוק המדינה. כך אנחנו למעשה פוסקים למעשה, שכיום, לילדים, כל עוד שאנחנו לא חיתנו אותם בשעה טובה, הילדים נמצאים תחת חסותנו בלשון מליצה, או מילה אנחנו מחויבים לתת להם את שכר הלימוד שלהם עבור תורה, עבור התקדשות לבנים ולבנות, כדי שיגדלו בעזרת השם בחינוך של טהרה, וממילא זה לא מדין צדקה, ואי אפשר לתת את זה מכספי מעשר. בשונה מהנכדים, שוודאי שכל החיוב הוא מצד צדקה, ואז מותר כן לתת להם מכספי מעשר. שאלה נוספת, אני רוצה להתחיל לשמור 5 שעות בין בשר לחלב, כי אני חלש, האם צריך התרת תדרים? זאת אומרת, השואל כותב שעד היום הוא שמר 6 שעות, הוא רוצה להוריד שעה, ודאי שצריך לעשות התרת נדרים. זה מנהג שנתפשט בעם ישראל, זו הנהגה טובה שיסודה בדברי הרמב״ם, וכותב התז שמי שלא נוהג בה, אין בו ריח של תורה, ואסור לשבת במחיצתו. זאת אומרת, זה דבר שעוקבע בהלכה באופן ברור, כמו שכותב הרמ"א ביורדי סימן פיתת, שהדבר הזה הוא נהפך להיות להלכה פסוקה, ודאי שצריך בדבר התרת נדרים. סליחה. שואלים כאן בעריכות, מה דין פלטה בשבת לספרדים ולאשכנזים? מספר שאלות שנשאלו בדבר, סליחה, אנחנו נידרש לדבר, כי זו שאלה חשובה ונחוצה. אבל יש בה כמה וכמה פרטים, לכן צריך מעט להרחיב. הפלטה המדוברת זה הרי גוף חימום שאי אפשר להגדיל את החום שלו. החום קבוע כל עוד שהיא מחוברת לזרם החשמל. לכן ההתייחסות לפלטה היא נחשבת לגרופה ולכתומה. זה מושג הלכתי שנובע מדרך החימום בעבר הרחוק. בעבר הרחוק היה אופן החימום על ידי גחלים, על ידי רמץ, היו גורפים את כל הגחלים לצידי הקירה התנור, או כותמים אותם על ידי שמפזרים אפר מעליהם. על כל פנים, זו דרך שיש בה שתי משמעויות. כשאנחנו שמים אפר על גבי גחלים, או גורפים את הגחלים החוצה, אנחנו עושים עיקר לאדם שלא לחטות בגחלים, ובית מביאים אותו למצב שאי אפשר להגדיל את החום במצב הנוכחי, גם אם הוא רוצה. החום רק נשמר. היו גחלים, גרפנו אותם, התנור מאוד חם, אבל אין דרך להגדיל את החום שלו. הפלטה של ימינו היא עונה לכאורה לקריטריון הזה. היא הרי מחוסה. חוטי הלעת מחוסים. אי אפשר להגדיל את החום שלה. מה היא שונה מאש גרופה ואש כתומה? לכן ישנם כמה קולות בחימום אוכל בשבת על גבי הפלטה. א', שמותר להשאיר על הפלטה מערב שבת אוכל שלא מבושל בכלל, והוא יתבשל לאט לאט בשבת. על אש ממש, על גוף חימום שאפשר לשנות את החום שלו, אסור להניח בערב שבת אוכל שלא מבושל. רק אוכל שמבושל חצי מבישול, בדיעבד שליש בישול, מותר להניח על האש בערב שבת. זאת אומרת, אדם שיש לו בביתו קיריים חשמליות, ועליהם הוא שם את החמין. כל עוד שהקיריים האלו לא חיממו את החמין בחצי בישול, בשליש בישול, בשעת הדחק, שהשעה לחוצה, אי אפשר להשאיר את הסיר על גבי הפלטה, יש לנו חשש שהוא יגביר את החום. אבל על גבי פלטה שהוא לא יכול להגביר את החום גם אם הוא רוצה, אז אנחנו יודעים שלאט לאט הדבר יתבשל לפי הזמן שלו, אין דרך להאיץ בדבר. לכן מותר להניח על גבי הפלטה מאכל שלא יתבשל כל צורכו בכלל, ובטח מאכל שיתבשל חצי בישולו, לתת לזה להמשיך הלאה להיות על גבי הפלטה עד למוחרת בבוקר. על כל פנים, עד מתי שנחליט להוריד את המאכל מעל גבי הפלטה. הקולה השנייה בפלטה, שהיא נחשבת לאש מחוסה, שמותר להחזיר בשבת את האוכל שהיה על את האוכל שהיה על הפלטה, להחזיר אותו בחזרה שוב על גבי הפלטה, כמו שכותב דודי סקני הר צבי מורן רב שלמה זלמן נוירבך בספר שמירת שבת כהלכתה. אבל כשאתה עושה דבר שכזה אתה צריך כמה תנאים. זאת אומרת, כל עוד שהאש לא מחוסה, אין דרך להחזיר חזרה את הסיר על גבי הקיריים. הקיריים האלו נחשבים לאש מגולה, יש אפשרות להגביר ולהמעיט את החום, אסור להחזיר בשבת, לא משנה אם האוכל מבושל כל צורכו או לא. גם אם הוא האוכל מבושל כל צורכו, ואם אני אחזיר חזרה, יתמעט האיכות שלו, מה שנקרא מצטמק ורע לו בלשון ההלכה, גם אסור להחזיר חזרה לעולם על אש גלויה שום דבר בשבת. על גבי פלטה, שנחשבת לאש מחוסה, לאש כתומה וגרופה, יש תנאים לחזרה, להחזיר חזרה את המאכל. והתנאים ידועים, ונאמר אותם בקצרה, סליחה, עודו בידו, שלא להניח על גבי הרצפה, בלי להחזיק בסיר ביד, השיש לא נחשב כמו רצפה, השיש שנמצא במטבח נחשב כמו שולחן או ספסל שלא צריך להחזיק ביד. זה עצמו שהסיר מונח במקום בולט שכזה, זה מתזכר אותי להחזיר. בכל זאת עדיף להניח על השיש מגבת או משטח החזקה, זה מחשיב את הסיר הגדרה כמו שהיא בידו. אבל אין צורך להחמיר וכל הזמן להחזיק ביד. הטעות שאנחנו רואים בבתים שכל הזמן מחזיקים ביד, זו חומרה. מכיוון שכאמור, שיש לא נחשב רצפה. כשאדם מניח על גבי רצפה, הוא שכח מהסיר. השיח דעתו מהסיר. אבל אדם שמניח על גבי שיש, יש שקר. גם שפורסים על גבי השולחן, מין משטח כזה ששמים עליו את הסיר, זה נחשב עודו בידו. התנאי הנוסף, שהאוכל כבר מבושל כל צורכו. אם האוכל לא מבושל כל צורכו, הגברת מכניסה את המזלג לתוך התפוח אדמה, ורואה שהוא קשה. הוא לא מבושל כל צורכו. אנחנו לא יכולים להחזיר את זה על גבי הפלטה אפילו שהיא מחוסה. אנחנו לא יכולים להחזיר את זה על גבי הפלטה אפילו שזה נחשב לעודנו בידו. זאת אומרת, דעתי להחזיר. זה מה שמונח בעודנו בידו. אל תשכח להחזיר את זה חזרה. אל תשיח את דעתך מלהחזיר. אבל האוכל לא מבושל, אתה תעבור על איסור בישול בשבת אם תחזיר. התנאי הנוסף שצריך לדעת, אם בתבשיל יש רוטב, אם בתבשיל יש רוטב, מותר להחזיר את זה חזרה רק בתנאי שהרוטב הזה עדיין היד סולדת בו, ואומר, את מכניסה את האצבע וישר היד קופצת אחורנית. אתה רואה שיש חום שהיד שלך סולדת ממנו, כ-38 מעלות. בחום שכזה אתה יכול להחזיר חזרה את התבשיל הלך שיש בו רוטב חזרה על גבי הפלטה. אבל אם זה פחות מכך, אתה יכול להשאיר את האצבע קצת בפנים, ואומר שהיד לא סולדת בו. המנחת יצרק משאר את זה בדקה שלמה שהאצבע בפנים, לפעמים יש חום שלוקח לאט לאט עד שאתה חש בו, או ידיים שלא כל כך סולדים מהר, רגילים להחזיק בדברים חמים. אז לפי דעת מרן השולחן ערוך, וכך נוהגים בני ספרד, אסור להחזיר כבר את הסיר חזרה על גבי הפלטה, גם אם מבושל כל צורכו, גם אם זכרת ולא הסחת את הדעת, וגם אם אתה יודע כל הזמן שהיד מחזיקה ודעתך להחזיר. מדוע? מכיוון שהוא נחשב כעת כנתינה בחזרה, הוא כבר קר. לעומת זאת דעת מרן הרמ"א, וכך פוסקים בני אשכנז, שכל עוד שהמאכל נחשב לחמים, זאת אומרת שאתה תואם אותו ואתה אומר, זה נחשב עוד חם, יש בזה חמימות כלשהי, עדיין מותר להחזיר את זה חזרה על גבי הפלטה. להניח בשבת תבשיל על הפלטה הדולקת, זאת אומרת, לקחת מהפרישידר תבשיל, ולהניח אותו על גבי הפלטה. התבשיל קר. לאשכנזים הדבר אסור, בין אם הוא יבש ומבושל כל צורכו, בין אם הוא לח ומבושל כל צורכו, אפילו חמים. מדוע? אתה הסחת את הדעה ממנו לגמרי, הוא עומד שם באיזושהי פינה, לא חשבת עליו בכלל, הוצאת אותו מהפרישידר, על גבי הפלטה לא מניחים שום דבר. זו דעת רוב הפוסקים, אבל מרן רב שלמה זלמן אוירבך הסתפק בדבר. מכיוון שאמרנו לפני כן שפלטה דינה מאוד קל מבחינת ההתייחסות שלה כאש. האש מחוסה, אין אפשרות להגדיל את החום. לכן דעת מרן רב שלמה זלמן אוירבך, באגרות משה רפיה בידי, מסתפק בדבר שאפשר לקחת כן דבר יבש, לדוגמה פשטידה, שפשטידה נחשבת לדבר יבש, ולא לטעות שבגלל שיש בשמן היא נחשבת לדבר לך, ולהניח אותה הישר על גבי הפלטה. מאיו טוב, להניח על הפלטה איזשהו מכסה, איזושהי מחוות הפוכה, אותו טס ששמים על גביו את הסיר ממתכת, שיהיה הבדל של רווח כלשהו בין המאכל על גבי הפלטה. אבל כאמור, מי שמקל בזה, גם לבני אשכנז יש לו מה להקל. אבל לבני ספרד, לכתחילה מותר להניח, אם הדבר יבש ומבושל כל צורכו, מותר לכתחילה להניח באופן ישיר על גבי הפלטה. איך להתייחס לפלטה של שבת שמחוברת לשעון שבת? אנחנו מנסים לענות על הרבה שאלות, אז בתוך זה אנחנו עוברים מדין לדין בפלטה. פלטה שמחוברת לשעון שבת. אם מניחים עליה תבשיל מערב שבת, אפשר להמתין עד שהתבשיל יתחמם. אבל אסור להניח בשבת עצמה תבשיל, אפילו שהוא מבושל כל צורכו, שבשעה שהפלטה תדלק על ידי השעון שבת, כבר התבשיל נמצא עליה והוא מתחמם. לקחת סיר עם מרק קר, שוודאי שאסור להשים אותו בשבת על גבי האש, כי יש בו בישול אחר בישול, ולפי חלק מן הפוסקים זה איסור דאורייתא, הפרי מגדים, השולחן ערוך הרב ועוד, להניח על הפלטה הקרה ולהגיד, טוב, השעון שבת הרי ידלק עוד שעה, ואז זה יתחמם, אני לא עשיתי שום דבר. זה גרמה, זה בעקיפין, אני שם רק על גבי הפלטה, זה יקרה בהמשך. היה מי שרצה לבוא ולהקל, ואמר כך, זה גרמה, בישול אחר בישול יש חולקים על עצם הדבר, ואומרים שזה רק דרבנן, וחלק אומרים שזה מותר, כבר בין הראשונים יש בזה מחלוקת גדולה, והפלטה מכוסה, וממילא הדבר מותר. אחת מרן הרב אוזנר שהדבר אסור מכל וכל. חושבני שמעבר לחלק ההלכתי שדיברנו עליו כעת שהוא אסור, יש בזה גם היגיון פשוט. אם תבוא לומר לאדם, מותר להניח על גבי פלטה קרה, תבשיל קר לך, האדם יתאה. איכן הגדר, איכן הסייג, צריך לעשות כלל בבית. על גבי פלטה לא שמים שום מאכל קר לך. לא משנה הפלטה קרה, הפלטה חמה. זה גדר, זה גדר. על אף שאפשר כאמור לבוא ולהתווכח. מה שכן אפשר לעשות, מותר לומר לגוי, להניח כשהפלטה מחובה, ועד שהיא תדלק היא תחמם את המאכל, אבל לא באופן ישיר. קירה חשמלית כמובן נחשבת לאש מגולה. מדוע? אפילו שחוטי החשמל לא גלויים, אבל אפשר לעלות ולהוריד את החום. מה שאין כן בפלטה, כל מה שדיברנו זה אך ורק על גבי פלטה. מה אנחנו עושים במקרה ובשבת שהאש נכבטה מתחת לסירים? אם התבשיל מבושל כל צורכו, והחלק הנוסלי שבתבשיל עוד חם, מיד תעביר את זה על הפלטה החשמלית או על הקיריים שמחוסות עם פח. זאת אומרת, באותו רגע שיש קצר חשמלי והפקק נפל והפלטה נכבטה, או הקיריים החשמליות שהם אש גלויה נכבו כעת, אין יותר זרם, מותר לי לקחת מהר את הסיר וללכת כעת לשכן ולבקש ממנו להניח את זה על גבי הפלטה החמה שאצלו. מדוע? מכיוון שאצלו הפלטה חמה. והמעשה הזה שאני מעביר מכאן לשם, כשהתבשיל עוד חם, לא נחשב כמו שהסחתי את דעתי. זה קורה לפעמים בהפסקת חשמל. צריך לדעת איך לנהוג הלכה למעשה. אבל כשיש הפסקת חשמל כללית, וגם לשכן אין חשמל, והחשמל אחר מכן עלה באופן של אוטומציה מלאה, ואנחנו מקילים מכיוון שהחשמל צריך את הזרם שלו עבור חולים, קטנים, בתי חולים, נזקקים, נצרכים לחשמל באופן חיוני מאוד לחיים. אז אנחנו מקילים בדבר. אז אם אנחנו רואים שהתבשיל שנמצא על הפלטה שלנו, כי גם לשכן לא היה חשמל, לא יכולנו לרוץ לשכן, עדיין נשאר חם, התבשיל עוד חם, מותר לתת לו הלאה להמשיך הלאה. אבל אם התבשיל כבר התקרר, והוא תבשיל נוזלי, אין דרך להחזיר אותו חזרה על גבי הפלטה, ואנחנו נסתפק לקחת קוסטי מן המיחם, ולשתות משהו חם בשבת, כדי לקיים את דברי חזן. שאלה אחרונה לסיום, האם מותר להפריד גביעים של מעדנים בשבת? על חלקם כתוב אין להפריד בשבת. אין להפריד. אין צורך להחמיר, מחילה. ההפרדה מותרת לכתחילה. זו דעת מרן רב שלמה זלמן אוירבך. המעדנים שהכשרותם אולי של בדת צידה חרדית, אולי הם סוברים, כדעת הגאון הגדול הרב ברנזופר זה צהל, שכותב בשוט קנה בוסם שהדבר אסור. אבל לפיו גם אסור לפתוח פחית בשבת, כי זה איסור מחתך. מרן רב שלמה נוירבך מעריך שאין איסור לא לפתוח פחית בשבת, כמו שכתוב בספר הנפלא שולחן שלמה, ואין בעיה להפריד בין גביעים בשבת, אין בזה איסור מחתך, אין בזה איסור של עשיית כלי, הכלי כבר מוכן, אף אחד לא אכפת לו על הסימטריה של הדבר, לכן הדבר מותר לכתחילה. כאן הגיעה תוכניתנו לסיום, התודה והברכה לסגי פרלמוטר, לרב דוד קליגר, לכם המאזינים. ערב שבת שלום, בשורות טובות ונזכה לאותם ימים נפלאים שאליהם אנחנו מבקשים הקודש ברוך הוא קרב קץ הגאולה, בימים ההם ניסים ונפלאות בזמן הזה. ערב שבת שלום ובשורות טובות.
Shabbos, Shabbos, Kodesh, Sisu Vesim.